כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Ovozo vadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום רביעי, ד' באלול תשע"ו, מסכת בבא קמא, דף צדי ט', הדף ה-99 של מסכת בבא קמא, השתבח שמו לעד. אתם מאזינים מרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי, מדי בוקר בבוקרו, בסייעתא דשמיא. מגיד השיעור בנימין מילצקי. אנחנו בחודש אלול פותחים את שיעור דפינו היומי עם דברי מוסר מתוך הספר שערי תשובה לרבי יונה החסיד. 20 עיקרי תשובה מביא רבינו יונה גרונדי זצ"ל בספרו שערי תשובה. העיקר הראשון, החרטה. העיקר השני, עזיבת החטא. העיקר השלישי, היגון. יענך במרירות לב, כי ייתכן שיתחרט ויעירה בעיניו על חטאתו אשר חטא, ולא ישלים חוקו בזה. העיקר הרביעי, הצער במעשה, כי יתכפר אבון לבב החטאים במרירותם והנחותם בשבר אשר הם שוברים אותו. כנאמר, לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה. העיקר החמישי, הדאגה, כי ידאג ויפחד מעונש אבונותיו. עניין היגון הוא לשעבר, ועניין הדאגה לעתיד. העיקר השישי של התשובה, הבושה. כנאמר בירמיה למד א', בושתי וגם נכלמתי, כי נשאתי חרפת נעוריי. העיקר השביעי, הכניעה בכל לב והשפלות. העיקר השמיני, ההכנעה במעשה, שיתנהג במענה רך. כעניין שנאמר במשלי תתוו, מענה רך ישיב חימה. העיקר התשיעי, שבירת התאווה הגשמית. העיקר העשירי, להיטיב פעליו בדבר אשר זדה עליו. העיקר האחד עשר, חיפוש דרכיו. כעניין שנאמר במגילת איכה פרק ג', נחפשה דרכינו ונחקורה ונשוב עד השם. העיקר השני מסר, צריך שיחקור וידע ויכיר גודל העונש לכל אחד מאבונותיו. באיזה מהם יש מלכות, באיזה מהם יש חייבי קריטות, ובאיזה יש חייבי מיטות בידין. העיקר השלושה עשר, להיות העבירות הקלות חמורות בעיניו, לארבע פנים. העיקר הארבע עשר, הוידוי. העיקר החמישה עשר, התפילה. יתפלל אל השם ויבקש רחמים לכפר את כל אבונותיו. כנאמר בספר הושע פרק י' ד', קחו עמכם את דברים ושובו אל השם, אמרו אליו, כל תישא אבון וכך טוב, ונשלמה פרים שפתנו. העיקר השישה עשר, תיקון המעוות באשר יוכל לתקון. העיקר השבעה עשר, לרדוף פעולות החסד והאמת. כנאמר במשלי ט' ז', בחסד ואמת יחופר אבון. העיקר השמונה עשר, היות חטאתו נגדו תמיד. העיקר התשעה עשר, עזיבת חטאו בהזדמן לו והוא בתוקף תאוותו. העיקר העשרים, להשיב רבים מעוון כאשר תשיג ידו. אלה הם 20 עיקרי התשובה שמביא רבינו יונה חסיד בספר שערי תשובה. וכעת בשמחה ובטוב לבב נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי. שלא יירא דבר תקלה על ידי, ולא אקשל בדבר הלכה וישמחו בי חבריי. ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף צדיק ח' ממסכת בבא קמא. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה, הזורק מטבע למים צלולים, מה דינו? התשובה היא, אם הבעלים יכול להביאם פטור ואם לאו חייב. השאלה השנייה, נפל ארנקו לים, האם יכול לחלל מעשר שני על המעות ומדוע? התשובה, אינו יכול לחלל עליהם משום שנאמר וצרת הכסף בידיך, שיהיו מצויים בידיך. השאלה השלישית, עושה את עבדו חרש, האם העבד יוצא לחירות ומדוע? התשובה, העבד יוצא לחירות משום שאי אפשר לחרישה בלא חבורה. שאלה רביעית, הפוגם אוזן פרת חברו, מה דינו? התשובה, בסתם פרה פטור למרות שפסלה למזבח, משום שאין כל השברים עומדים להיקרב למזבח, אבל בבמת הקדש חייב משום שעומדות להיקרב. שאלה חמישית, הגוזל פירות וירכיבו, מה דינו? התשובה, ירכיבו מקצתם, אומר לו הרי שלך לפניך, אבל ירכיבו כולם, חייב. והשאלה האחרונה, נתן עיצים לאומן שיעשה ממשידה טבעה ומגדל ושיברה מאומן, האם חייב לשלם ומדוע? התשובה, פטור משום שאומן קונה בשבח כלי. אלה הם התשובות לשאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו אתמול בדפינו היומי, הלא הוא דף צדיק ח' ממסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע ד' בחודש אלול תשע"ו, עיקר וטורף העניין הוא לימוד דפינו היומי, הלא הוא דף צדיק ט', הדף ה-99 ממסכת בבא קמא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף צדיק ח' עמוד ב', מן המשנה המצויה בשליש האחרון של הדף, משנה פותחת במילים, נתן לאומנים לתקן וקלקלו, חייבים לשלם. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל ונסיס בזאת התורה ונצליח. המשנה שלנו עוסקת באומנים שקלקלו את כליו של בעל הבית. אומרת המשנה, נתן לאומנים עיצים לתקן, לעשות מהם כלי, ולאחר שעשו את הכלי קלקלו אותו, חייבים לשלם לבעלים את דמי הכלי. הטעם לחייב אומן בנזקים שעשה תוך כדי עבודתו, לדעת התוספות לאל בדף זך עמוד ב' דיבור המתחיל ושמואל, כי כל אומן המזיק את החפץ שקיבל את הקן חייב מדין אדם המזיק. לדעת הרמב"ן במסכת בבא מציע דף פי ב', אומן המקבל דבר מידי הבעלים כדי להתעסק בו אינו יכול להתחייב משום אדם המזיק, אלא חיובו מדין שומר ומשום שפשע בשמירתו. וכן אם נתן לחרש, לנגר, שידה, עגלה של עץ עשויה לרכיבת נשים, או תיבה, שולחן שלפני החנווני, ומגדל או ארון קיר לתקן וקלקל, חייב האומן לשלם את דמי הכלי. והגמרא תבאר שהמשנה נקטה במקרה השני, שנתן לאומן כלי לתקן, כדי שנלמד מכך שברישא מדובר באופן שנתן לאומן העיצים כדי לעשות מהם כלים, ובכל זאת הוא חייב. המשיכה המשנה ואומרת, וכן הבנאי שקיבל עליו התחייב לסתור את הכותל ושיבר את האבנים של הכותל, או שהזיקן, והגרסה במשניות שהזיק או שהזיק, חייב לשלם, שמן הסתם כך קיבל עליו שלא לשבור את האבנים. וכאשר האבנים הזיקו אחרים, הבנאי חייב, כיוון שהיה לו להתבונן ואדם מועד לעולם. אבל הבעל הבית פטור, שמאחר והבנאי קיבל עליו מלאכה זו, הרי הבעל הבית מסולק משמירתו. וכל הדין הזה מדובר דווקא בפועל שקיבל עליו מלאכה בקבלנות, אבל בשכיר יום לא יסתלק בעל הבית משמירתו ושניהם משלמים. אבל אם היה הבנאי סותר מצד זה של הכותל ונפל הכותל מצד אחר, כגון שהיה כותל ארוך ולא נפל הכותל מחמת המכה ממש, אף על פי שהדבר נגרם מחמת סתירת הכותל, פטור. כיוון ששכרו אותו לסתור את הכותל והוא עשה כפי ששכרו אותו. ואם הנפילה לצד האחר הייתה מחמת המכה של הבנאי, וכגון שהיכה בפטיש בכל כוחו, חייב לשלם מה שהזיק. כיוון שכל דבר הבא מכוחו, הרי הוא כגופו, והרי הוא מזיק גמור. זו היה המשנה שלנו בדף צדיק ח' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, נתן לחרש שידה תיבה ומגדל לתקן וקלקל, חייב לשלם. מבאר את הגמרא באיזה אופן נאמר הדין הזה. אמר אבסי, לא שנו במשנתנו שהאומן שקלקל חייב לשלם, אלא באופן שהבעל הבית נתן לחרש לנגר שידה תיבה ומגדל כדי לנעוץ בהם מסמר, לעשות בהם תוספת תיקון מסוימת, ונעץ בהם האומן מסמר ושיברן, שבאופן כזה אין שום שבח בכלי שנוכל לומר שכנאו האומן בשינוי מעשה. שהרי מתחילה היו עשויים ומתוקנים, ומאחר שקלקל תיבה חשובה ומעולה, חייב לשלם דמי תיבה מעולה. אבל אם נתן לחרש עיצים כדי לעשות מהם שידה תיבה ומגדל, ועשה מהם שידה תיבה ומגדל, ואחר כך שיברן, פטור מי לשלם דמי כלי גמור. מה היית עמה? משום שאומן קונה בשבח כלי. אומן בשכר המעשה שעשה בכלי והשביחו, הרי הוא קונה את השבח. וכשמחזירו לבעלים בעד השכר שקצבו, הרי הוא כמוכר לבעלים את השבח. ולכן אין עליו לשלם אלא דמי עיצים שקיבל מבעל הבית. מקשה הגמרא על רבסי שפותר באופן שנתן לאומן עיצים וקלקל. והקושיה היא מן המשנה. תנן שנינו עכשיו במשנה, נתן לאומנים וקלקלו, חייבים לשלם. מבררת הגמרא מה היא לה, והאם לא מדובר באופן, די יבלעו עיצים שנתן לאומנים עיצים לעשות מהם כלי, והם שברו זאת. ואף שיש בזה שבח, מחייב את המשנה את האומנים לשלם דמי כלי גמור. אם כן קשה על רבסי שאומר שזכו האומנים בשבח הכלי, ואם כן אין לחייבם לשלם על השבח שהרי את שלהם הם הזיקו אלה, הם חייבים לשלם לבעל הבית רק דמי עיצים. מתרצת הגמרא לא, אין מדובר במשנה כשנתן לאומן עיצים לעשות מהם כלי, אלא עוסקים באופן שנתן לאומן שידה או תיבה ומגדל לתקנם, שאין בתיקונם שבח לכלי, וקלקלו הוא. וכיוון שלא השביחו את הכלי, חייבים לשלם דמי כלי גמור. מקשה הגמרא, עמי דקטני סייפה, הרי ממה שכתבה המשנה בסייפה, שאם נתן לאומן שידה או תיבה ומגדל לתקן וקלקל, חייב לשלם מכלל משמע דרישה, שהרישה עוסקת באופן שנתן לאומן עיצים לעשות מהם כלי, הרי לנו שגם באופן זה חייב לשלם דמי כלי גמור. מתרצת הגמרא, המרי, ישיבו בני הישיבה, התנא בסייפה פירוש כמפרש לה. התנא בסייפה מפרש את הרישה, כלומר כל המשנה עוסקת באופן אחד וכך יש לפרשה. כיצד? באיזה אופן כוונת המשנה ברישה לומר שאם נתן לאומנים לתקן וקלקלו חייבים לשלם על כל הכלי? היינו כגון שנתן לחרש שידה תיבה ומגדל. והגמרא מוכיחה שזו כוונת המשנה, ואך חינמי מסתברא. כך גם מסתבר לומר, דכיצד קטני, שכוונת המשנה בסייפה בעצם לפרש את הרישה. דאיסל כדאי תך אם יעלה בדעתך לומר, שברישה מדובר שנתן לו עיצים, אם כן קשה, אשתא שמיעינן. עכשיו ברישה כבר ישמענו, שבנותן לאומנים עיצים וקלקלו הוא חייבים לשלם, ומתחדש לנו בזה דלא אמרינן שלא אומרים שהאומן שעשה כלי מהעיצים שנתנו לו קונה את הכלי בשבח הכלים שעשה, אלא כל השבח הוא ברשות הבעלים, ולכן כשקלקלו האומנים מחויבים הם לשלם כלי גמור כשעת הקלקול. אם כן באופן שנתן לאומן שידה או תיבה ומגדל לתקן וקלקלו האומנים שבזה אין שבח בכלי, מבעיה, האם הוא צריך התנא לחדש שחייב לשלם? והרי כיוון שלא קנה אומן כלום, פשוט שחייב לשלם על איזקו. ומזה שכתבה המשנה גם את הרישה וגם את הסייפה, מוכח שכוונת המשנה בסייפה רק לפרש את הרישה ולא לומר דין אחר. אבל דוחה הגמרא את הראיה הזו ואומרת, אם משום אם בגלל הראיה או הקושייה הזו, לא איריה, הדבר לא מהווה ראיה. כיוון שאפשר לומר, תנא בסייפה, התנא שנה בסייפה שמדובר בנותן שידה, תיבה ומגדל לאומן לתקן, כדי לגלוי הרישה, כדי לגלות וללמד על הרישה, שלא תאמר שהרישה שכתבה המשנה נתן לאומנין לתקן עוסקת רק באופן שנתן לאומן לתקן שידה או תיבה ומגדל, אבל על אופן שנתן לו עיצים לתקן ואחר כך שיברן, לא דיברה על זה המשנה, משום שאז האומן בעצם קונה בשבח כלי, והאומן יהיה פטור ויהיה חייב לשלם רק דמי עיצים, כדי שאני לא יחשוב כך, לכך הוא צריך התנא לכתוב בסייפה שידה תיבה ומגדל מכלל, כדי שנדייק מזה דרישה, שהדין ברישה שכתבה המשנה נתן לאומנים לתקן, מדובר כשנתן לאומן עיצים לתקן, ואפילו אחי חייב האומן לשלם, והוא אינו קונה בשבח כלי. ומביאה הגמרא ראיה לדעת רב אסי, שאם נתן לאומן עיצים לעשות מהם כלי ושיברן, פטור. זאת כיוון שאומן קונה בשבח כלי ובעצם הוא שבר את הדברים של עצמו. כל מה שהוא יהיה חייב להחזיר לבעלים, רק את העיצים. אומרת הגמרא לאמא מסייע לה, האם נאמר שיש סיוע וראיה לדין הזה שאומן קונה בשבח כלי? מהמשנה לקמן בדף קוף עמוד ב', נאמר במשנה, הנותן צמר לצבע לצבוע אותו, ואקדיחו יורה, נתקלקל הצמר שהיה בתוך הדוד, מחמת שהרתיח יותר מדי, והערוך מפרש שיקדיחו הוא עניין של השחטה כמו מקדיח תפשילו שמשחיתו מרוב מלח שאינו נאכל, מחמת שהוא מלוח. נותן לו הצבא לבעלים דמי צמרו, מדייק את הגמרא, דמי צמרו אין, כלומר את דמי צמרו בלבד צריך הצבא לשלם לבעלים. אבל דמי צמרו ושבחו לא, אינו צריך לשלם על השבח שהצמר הושבח בשעת הצביעה. מבררת הגמרא לאיזה אופן מדובר במשנה עליו, שיקדיחו לאחר נפילה, האם לא מדובר באופן שנתקלקל הצמר, לאחר שכבר הצמר קלט את הצבע. דהיינו, משום שמסתימת לשון המשנה משמע שאין חילוק, בין אם יקדיחו לאחר נפילה ובין אם יקדיחו בשעת הנפילה. ואז אין האומן מתחייב אלא בדמי צמרו. ועוד יש לדייק, אם המשנה מדברת דווקא ביקדיחו בשעת נפילה, מה באה המשנה הזו לחדש? הרי כבר למדנו במשנתנו שאומן שיזיק חייב לשלם. אלא מוכרח שמדובר ביקדיחו לאחר נפילה, וכוונת המשנה לחדש את הדין שהאומן קונה בשבח כלי, בעצם הוא יקדיח וקלקל את הצמר ששייך לו. דהי כשיפך, שכבר השביח הצמר, ועל זה כתבה המשנה שמשלם לו רק את הצמר ולא את השבח. שמע מינה מוכח מזה, שאומן קונה בשבח כלי ולכן פטור מלשלם על השבח. אמר שמואל, דוחה שמואל את הראיה הזו ואומר, אחא במאי עסקינן, באיזה אופן עוסקת המשנה לקמן בדף קוף? כגון שיקדיחו בשעת נפילה דלי כשיפך. הצמר התקלקל בשעה שנתנו אותו לתוך היורה, לתוך הדוד לרותח עם הצבע, עוד לפני שהספיק הצמר להיצבע. ואז עדיין לא הספיק הצמר להשביח, ולכן משלם האומן הצבא רק על הצמר. מברר את הגמרא אם אפשר להוכיח מדברי שמואל שאין הלכה כרווסי שסובר שאומן קונה בשבח כלי. מדייק את הגמרא מדחיית שמואל, אבל אם יקדיחו לאחר נפילה, שכבר השביח הצמר, מה יסבור שמואל שנותן לו דמי צמרו ושבחו, וזאת משום שאין אומן קונה בשבח כלי? אם כן, לימה שמואל לית לדרווסי? האם ניתן ללמוד מזה ששמואל שהעמיד את המשנה באופן כזה חולק על רווסי וסובר שאומן לא קונה בשבח כלי? ומאחר והלכה כשמואל בדיני ממונות, הרי שגם בדין זה אין הלכה כרווסי ואין אומן קונה בשבח כלי. דוחה הגמרא ואומרת, אמר לך שמואל, שמואל יתרץ ויבהר, שמה שמשמע מהמשנה שבהקדיח לאחר נפילה משלם גם על השבח, אחא במאי עסקינן באיזה אופן מדובר, כגון דגם הצמר וגם הסמנין הצבעים דבעל הבית, שייכים לבעל הבית. ובאופן זה אין לומר שהאומן קונה בשבח כלי, משום שהשבח נוצר על ידי הצבע של הבעל הבית. והצבע אינו מקבל תשלום על מה שהשביח את הכלי, אלא אגר יד יהודה שקיל. הוא נוטל שכר על תרחתו ואינו אלא כפועל. ולכן אם קלקל משלם גם על השבח. אבל אומן שהצבעים שייכים לו, בהחלט ייתכן לומר שקונה את השבח כרווסי, ואינו משלם אלא על הצמר. שואלת הגמרא, יחי, אם כן שהמשנה דיברה באופן שהבעלים נתנו לצבע גם את הצבע? מדוע כתבה המשנה שבאופן שנתקלקל הצמר אצל הצבע, משלם לבעלים דמי צמרו בלבד, נותן לו דמי צמרו וסמנין מבעלי? הרי בכזה אופן הייתה המשנה צריכה לכתוב שמשלם לבעל הבית גם את הצמר וגם את הצבע. מדרצת הגמרא, לעולם מדובר כשהסמנין של הצבע, מה ששמואל העמיד את המשנה כשנתקלקל הצמר לפני ש... קלטו את הצבע? זה לא משום שהוא חולק על רווסי, אלא שמואל דחוי הקמת חלי. כוונת שמואל הייתה לומר שאין להביא ראיה מהמשנה לדעת רווסי, מפני שניתן להעמיד את המשנה באופן אחר. עכשיו מביאה הגמרא ראיה מהברייתא שאין אומן קונה בשבח כלי. תשמע, שנינו בברייתא, במסכת בבא מציע דף קוף י' ב' עמוד א', הנותן תליתו לאומן שיתקננה בקבלנות, דהיינו שהאומן מקבל עליו לעשות מלאכתו בכך וכך ולא לפי שכירות ימים. אפילו גמרו והודיעו, גמר לתקנה והודיע לבעלים שהטלית מוכנה ויבוא לתלה, ואינו חפץ לעקבה תחת השכירות, הדינו שכל זמן שהטלית ביד האומן, אפילו מכאן ועד 10 ימים, אפילו עברו כבר 10 ימים והבעלים עדיין לא שילמו לאומן את שכרו, אינו עובר עליו על מה שעיכב את התשלום לאומן משום לא תלין. מי שמאחר שכר שכיר שלא לפורו בזמנו עובר משום לא תלין, כאמור בספר ויקרא פרק י"ט פסוק י"ג, וזמנו הוא שכיר יום גובה כל הלילה ושכיר לילה גובה כל היום. ככה עובד בקבלנות, כשישלים מלאכתו עוברים עליו בבלטלין, ובמטלטלין עוברים על הבלטלין מי שיחזירה לבעליו. ולמה במקרה שלנו הוא לא עובר על בלטלין? כיוון שעדיין לא נתחייב לשלם לו שכרו, שהרי האומן תופס משכון כנגד החוב. והקצות החושן מבאר למה הוא לא עובר על בלטלין, כי כל זמן שהאומן לא מסר את הכלי נחשב שעדיין לא הגיע זמן התשלום. ואילו הלבוש כותב שכיוון שאין האומן נותנו לו את הכלי, מוכל לו על תשלום שכירותו כל זמן שהכלי בידו. אבל אם נתנה לו בחצי היום, האומן החזיר לבעלים את הכלי באמצע היום, כיוון ששקעה עליו החמה ולא שילם לו בעל הטלית את שכרו, עובר עליו משום בלטלין. ומסביר הרשע שמה שכותבת הגמרא כאן שעובר על בלטלין זה לאו דווקא, אלא הכוונה לאיסור של לא תבוא, אמור בספר דברים פרק רב דלת פסוק תדבב, שהרי שכירות אינה משתלמת אלא לבסוף. ומבואר בשולחן ערוך חושן משפט סימן שין למתת, שהפסוק לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר, אינה אלא בשכיר יום שחל החיוב משקיעת החמה וזמנו כל הלילה, והפסוק ביומו תיתן שכרו ולא תבוא עליו השמש, מדבר בשכיר לילה שזמן התשלומים בבוקר וזמנו כל היום. וכאן נאמר ולא תבוא עליו השמש, והיינו שאם שקעה החמה, עובר משום ביומו תיתן שכרו. ואילו הרמב״ם בלכות שכירות פרק י' הלכה ג' כותב, שעובר משום בלטלין, ומבאר עליכם משנה, כי הרמב״ם לשיטתו, ששכיר יום עובר גם על, עליו של שכיר לילה וכן להפך. עכשיו מבארת הגמרא את הראיה מהברייתא, והיא סל כדי תחרים אולי על דעתך לומר שאומן קונה בשבח כלי, אמאי, מדוע כתבה המשנה שכאשר האומן יחזיר לבעלים עובר משום בלטלין? הרי דין זה של בלטלין שייך בשכירות פועלים, ואילו אומן שישביח בגד, אם הוא קונה בשבח את הבגד, הרי הוא כמוכר לבעלים את הבגד, וקונה שמעכב את התשלום למוכר, אינו עובר על בלטלין. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, אמר רב מרי בריידר רב כהנה, לעולם אפשר לומר שאומן קונה בשבח כלי. הטעם שעובר הבעל הבית בבלטלין, זה משום שהברייתא עוסקת בגרדה דה סרבלה, באופן ששכר את האומן לסרוק לו צמר המיועד לעשיית סרבל, הבגד העליון, דלק השפחה. אין בדבר שבח, משום שאם היה מניחו במצבו הנוכחי, ולא היה מסרקו, היה הבגד מתקיים זמן רב יותר ממה שהוא עכשיו. שואלת הגמרא, סוף סוף למה יהב אני עלי? בשביל מה נתנו הבעלים את הסרבל הזה לאומן לסרוק את הצמר? האם לא בשביל לרקוחי, לרקח את הבגד שיהיה רך ונוח? ואם כן, כיוון דרקחי, אנו שפחי, כיוון שסירק את הצמר ועל ידי זה ריקח את הבגד, זהו השווח של הבגד, משום שיש אנשים שמעדיפים צמר מסורק, שאז הצמר יותר מחמם ויותר יפה. ואם כן, גם בזה שייך לומר אומן קונה בשווח כלי, ומדוע עובר בבלטלין? מתרצת הגמרא, לא צריך על האוצרה חתן על השמיינו שעובר על בלטלין, אלא באופן דאגרה לביצ'י, ששכרו לדרוך על הבגד לצורך כיבוסו. רש"י מבאר שהכוונה לכיבוס ראשון של בגד, שכשבא הבגד מהחיית דורכים עליו ברגליים בתוך כלי עץ במים, ובקרקע ראויה לכך. והתשלום הזה הוא ביצ'ה ביצ'ה במעטה, מעה לכל דריכה ודריכה, דהיינו שכירות, שאז הוא נחשב כשכיר יום המקבל תשלום על עצם המלאכה, וממילא שייך בו איסור של הלנת שכר, ולא שייך לומר אומן קונה בשבח כלי, אלא באומן שעובד בקבלנות ומקבל תשלום עבור השבח. אילו תוסות מפרשים, בדיבור המתחיל דאגרי, שבין אם ישביח ובין אם לא ישביח, מקבל שכרו לפי מניין הדריכות. ובשם היש מפרשים הם כותבים שכיוון שבעל הבית משלם לשכיר מעה עבור כל דריכה ודריכה, אם כן הרי בדריכה הראשונה ודאי לא היה עדיין שום שבח. אם כן לגבי המעה שחייב לו עבור הדריכה הראשונה, יש איסור של בלטלין. הביאה הגמרא מסוגייתנו ראיה לדינו של רב ששת, ולמאי דסליק הדייטין מעיקרה, לפי מה שסברנו בתחילה לומר, שהברייתא מדברת באופן דלא אגרלה, ביצ'י, שלא שכרו לפי הדריכות אלא בקבלנות, ואף על פי כן נאמר בברייתא שעובר על בלטלין, מסייע לרב ששת. אפשר להביא סיוע וראיה לדינו של רב ששת במקום אחר. דבאו מיני מרב ששת, שאלו בני הישיבה את רב ששת, בעל הבית שנתן לאומן לעבוד בקבלנות ולא שילם את שכרו בזמנו, האם עובר עליו משום בלטלין או אינו עובר? ואמר לו רב ששת, השיב רב ששת לבני הישיבה, הרי הוא עובר על בלטלין. מבררת הגמרא, לימה דרב ששת פליגה דרב אסי, האם נאמר שרב ששת שפסק ששייך איסור בלטלין באומן שעובד בקבלנות, חולק על רב אסי וסובר שאין אומן קונה בשבח כלי? ואם כן, כשנתן לאומן עיצים כדי לעשות מהם תיבה ולאחר עשייתה שברה, משלם דמי תיבה ולא כמו רב אסי. דוחה הגמרא ואומרת, אמר שמואל ברכה, מה שרב ששת אמר שעובר בבלטלין בקבלנות, זה משום שדיבר בשליחה דאיגרתא, ששכר שליח להוליך איגרת למקום פלוני, שאף ששליח זה עובד בקבלנות, מכל מקום אין בו שבח ואין שייך לומר אומן קונה בשבח כלי. אבל בדבר שיש בו שווח, ייתכן שסובר כרווסי שאומן קונה בשווח כלי. ואומר תוספות בדיבור המתחיל שליחה, מה שהגמרה בבבא מציע מבארת בספיקו של רבששת. אם קבלן עובר בבל תלין שזה תלוי בדין אומן קונה בשווח כלי, הגמרה הבינה זאת בדברי רבששת, ואין זה מדברי רבששת. ולמסקנת הגמרה, שספיקו של רבששת הוא באופן שאין שווח, מסבירים האחרונים שיש צד לומר שרק בשכיר יום שעובד עד זמן מסוים, עוברים הבעלים על בל תלין. אבל קבלן שאינו מחויב לגמור בזמן מסוים, היה צד לומר שגם הבעלים אינם צריכים לשלם בזמן מסוים. עכשיו רוצה הגמרא לתלות את דין אומן קונה בשווח כלי במחלוקת תנאים. לימה כתנאי, האם נאמר שהדין של אומן קונה בשווח כלי תלוי במחלוקת תנאים? שנינו בברייתא לגבי אישה נותנת זהב לאומן ואומרת לו, עשה לי מן הזהב הזה שירים, מן צמידים. או נזמין וטבעות, ואקדש אני לך, תמורת שכר פעולתך. הדינו, שכיוון שעשאן לתכשיטים הללו, הרי זו מקודשת בשכר פעולתו. אלו הם דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים, אינה מקודשת לו, עד שיגיע ממון לידה. בררת הגמרא, מהי ממון? לאיזה ממון כוונת חכמים שאינה מקודשת עד שיגיע לידה? היא לימה אותו ממון, אם נאמר שכוונתם שאינה מקודשת עד שיביא צורף את התכשיטים לרשותה, מכלל, יש ללמוד מכך, דרבי מאיר סבר, אותו ממון, לא, לדעת רבי מאיר הרי מקודשת, בגמר עשיית התכשיטים גם קודם שיבואו לידה, כיצד ייתכן הדבר, אלא במאי מקצ'ה, וכי במאי מתקדשת, אם עדיין לא באו התכשיטים לידה. אלא פשיטה, בהכרח צריך לומר, מהי ממון? מה כוונת חכמים עד שיגיע ממון לידה? עד שהיא קדשה בממון אחר? ובארת הגמרא כיצד מבואר בברייתא שנחלקו בדין אומן קונה בשווח כלי. וסברו, סברו בני הישיבה, דקו לאלמה בין רבי מאיר ובין חכמים סוברים, ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף. כלומר, אדם הנותן לפועל לעשות מלאכה בקבלנות, כל פעם שהפועל עושה מלאכה בשווה פרוטה, מתחייב בעל הבית לשלם לו על כך. אלא שהשכר הזה נזקף על הבעל הבית בהלוואה עד לשעת גמר המלאכה. ונמצא שכאשר מקדש האומן את האישה בשכר פעולתו, הרי הוא מקדשה במחילת ההלוואה שיש לו עליה. ודקו לאלמה, וכמו כן בין רבי מאיר ובין חכמים סוברים, שאדם המקדש אישה במלווה שיש לו עליה, אינה מקודשת. כי לומדים משדה אפרון שצריך לתת מעות בשעת הקידושין, ומעות מלווה, כיוון שהלווה רשאי להוציאם בהוצאה, ולא חייב להעמידם בעסק שיהיו מצויים לפניו בכל עת שהתבאנו המלווה, אלא הוא מתחייב לתת לו מעות אחרים, אם כן, אפילו אם הם בעין, הם נחשבים כמעותיה ונמצא שלא נתן לכלום בשעת הקידושין. אם כך, מה אליו? באומן קונה בשבח קליק המפלגי. האם אין הכרח לבאר שנחלקו האם אומן קבלן שמשביח זהב ועושה ממנו כלי, זוכה בכלי כנגד ערך השווח או לא? דרבי מאיר סבר אומן קונה בשווח כלי, וכאשר מחזיר לה את התכשיטים, נותן לה את השווח שיש לו בהם לשם קידושין, והרי זה נחשב שנתן לה מממונו ולכך היא מקודשת, ורבנן סברי אין אומן קונה בשווח כלי. ולכן אין זה נחשב שנתן לה אישה מממונו, אלא שמוכל לה את שכר פעולתו, ומאחר ששכר הפעולה נידון כהלוואה, אינו יכול לקדשה בכך. דוחה הגמרא ואומרת לו, אין הכרח לומר שנחלקו בדין אומן קונה בשווח כלי, אלא דקו לאלמה כולם סוברים, שאין האומן קונה בשווח כלי ונמצא שלא נתן לה כלום מרכושו. אלא אחה, כאן בברייתא, בישנה לסחירות מתחילה ועד סוף כמפלגי. רבי מאיר וחכמים נחלקו, האם אכן מתחייבים לשלם לאומן לאחר כל חלק מעבודתו או לא. רבי מאיר סבר, אין לסחירות אלא לבסוף, אין מזמין המלאכה מתחייב את השלום שכר האומן, אלא כאשר האומן מביא את המלאכה לרשות הבעלים, ונמצא שאין האומן מקדשה במחילת מלווה שיש לו עליה מכבר, אלא במחילת השכר שמתחייבת לו עכשיו, ולכן הרי היא מקודשת. רבנן סברי, חכמים סוברים יש לסחירות מתחילה ועד סוף, שעל כל חלק מן המלאכה נתחייבה האישה בתשלום שכרו, אלא שנזקפו עליה במלווה, נמצא שהוא מקדש אותה במחילת מלווה, ולכך אינה מקודשת, עד שהיא קדשנה בממון אחר. והטעם לשיטת רבי מאיר לחלק בין מקדש במלווה למקדש בדמי הסחירות, כי אדם שמקדש אישה במלווה שיש לו עליה, אין כוונתה להתקדש בהנאת מחילת המלווה. אלא אם כן אמר לזאת במפורש שהוא מוכל על המלווה. אלא היא רוצה להתקדש בדמי ההלוואה עצמם, ומאחר שדמי ההלוואה אינם ברשותה משעת קבלת ההלוואה, נמצא שעכשיו הוא לא נותן לה כלום, ולכך אינה מקודשת, אבל כאשר מקדש אותה במחילת שכר פעולתו, אז לדעת הסוברים שאינה לסחירות אלא לבסוף, אין האישה מתחייבת בתשלום אלא עם קבלת התכשיטים, ונמצא כאילו מלווה לה עכשיו את המעות ומוכל לה עליהם בבת אחת. באופן כזה, ניתן לקדש אישה גם במלווה. כך הסבר הפני יהושע במסכת קידושין דף ממחה עמוד ב'. כעת מבארת הגמרא את מחלוקת רבי מאיר וחכמים באופן אחר, והיא באה את אימה, אם תרצה תאמר, לכולי אלמה לדברי הכל ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, ונמצא שמעות שכר הפעולה נזקפו כבר על האישה במלווה, ואחה, במקדש במלווה כמפלגי. המחלוקת ביניהם במקדש במלווה, דרבי מאיר סבר המקדש במלווה מקודשת, ולכך כשקידש האומן את האישה בשכר פעולתו שנזקף עליה כהלוואה, הרי היא מקודשת, ורבנן סברי, המקדש במלווה אינה מקודשת, ולכן אף כאשר נותן לה את תכשיטיה היא לא תהיה מקודשת, עד שייתן לה ממון אחר לשם קידושין. רבה אמר, רבה מבאר את מחלוקת רבי מאיר וחכמים באופן אחר, דקו לאלמה בין רבי מאיר ובין חכמים סוברים שישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, ונמצא שמעות שכר הפעולה נזקפו כבר על האישה במלווה. ודקו לאלמה וכן סוברים כולם, שהמקדש במלווה אינה מקודשת. ודקו לאלמה אין אומן קונה בשבח כלי, אלא הרי הוא כשאר סחירות ונמצא שלא נתן לה כלום מרכושו. אלא אחה במה יסקינן באיזה אופן עוסקת הברייתא? כגון שאוסיף לה האומן בצמית שעשה לה נופך, אבן טובה, משלו, מרכושו, ונמצא שעכשיו חפצו לקדשה במחילת שכר פעולתו, שדינו כמקדש במלווה, ובנוסף לכך, מקדשה גם בתוספת שאוסיף לה מרכושו שיש בה שווה פרוטה. ונחלקו התנאים במה היא סבורה להתקדש. רבי מאיר סבר שהמקדש אישה במלווה שיש לו עליה, ובנוסף לכך גם נותן לה פרוטה, דעתה של האישה הפרוטה, להתקדש בתוספת הפרוטה שאוסיף לה ולכן הרי היא מקודשת, ורבנן סברי שהמקדש אישה במלווה שיש לו עליה, ובנוסף לכך גם נותן לה פרוטה, דעתה של האישה המלווה, להתקדש במחילת החוף שהיא חייבת לו עבור מלאכתו, ולכך אין היא מקודשת עד שייתן לה ממון אחר. אומרת הגמרא שמחלוקת זאת תלויה במחלוקת הנאים, ובפלוקת הדעה ניתנאי, רבי מאיר ורבנן חולקים במחלוקת הנאים, שלפנינו, דתניה, שנינו בברייתא במסכת קידושין דף ממחה עמוד ב', האומר לאישה, הרי את מקודשת לי, בשכר שעשיתי עמך אינה מקודשת, כיוון שכבר גמר את העבודה והחזירה לאישה, זה נחשב למלווה, והמקדש במלווה אינה מקודשת. אבל אם אמר לה, הרי את מקודשת לי, בשכר של המלאכה שעשה עמך בעתיד, הרי זו מקודשת לאחר שיסיים האומן את מלאכתו וישיב את החפץ לרשות האישה. וכשישיב את החפץ לרשותה, עליו לשוב ולומר לה, הרי את מקודשת לי. ולא די במה שאמר לה מתחילה, הרי את מקודשת לי בשכר שעשה עמך, שהרי בשעת אמירה זו עדיין לא נתן לה מאומה. כך אומר התוספות ריד. ולמה? מאחר שתן הזה סובר שאינה לסחירות אלא לבסוף כשמיישיב לה את המלאכה, ולכן אינו נידון כמקדש במלווה. רבי נתן חולק ואומר, אף אם אומר התקדשי לי בשכר שעשה עמך מכאן ולהבא, אינה מקודשת, כיוון שרבי נתן סובר שישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, וכל פרוטה שעשה דינה מלווה, והמקדש במלווה אינה מקודשת, וכל שכן אם אמר, בשכר שעשיתי עמך מלאכה כבר, שאינה מקודשת, שכיוון שהחזירה ודאי כבר נזקף עליה שכרו במלווה. רבי יהודה הנשיא אומר, באמת אמרו, כך היא ההלכה, בין אם אמר בשכר שעשיתי עמך, ובין אם אמר בשכר שעשה עמך, אינה מקודשת. והיא מוסיף לה אומן בעשיית התכשיט, נופך אבן טובה משלו, מקודשת באותה האבן. וערת הגמרא את מחלוקות התנאים, בין תנא קמא לרבי נתן שנחלקו מה הדין במקדש אישה במלאכה שעשה עמך, איכא בעיניי הוא שכירות. נחלקו האם שכירות אינה משתלמת אלא לבסוף, ולכן אין כאן מלווה ומקודשת, או שישנה מתחילה ועד סוף, והרי זה מקדש במלווה, ואינה מקודשת. והטעם שאין הגמרא מבארת שנחלקו בדין אומן קונה בשבח כלי, זאת מאחר שאם לדעת הנקמה אומן קונה בשבח כלי, ולכך אם אומר לה, הרי את מקודשת לי בשכר שעשה עם אחרי מקודשת, אם כן מטעם זה יש לה להתקדש גם באומר, הרי את מקודשת לי בשכר שעשיתי עמך, אם עדיין לא נתן לה את הכלי. ואם כן, לא היה לברייתא לחלק בין עשיתי לבין אעשה, אלא בין אם נתן לה כבר את הכלי שאינה מקודשת לבין אם לא נתן לה שמקודשת. בין רבי נתן לרבי יהודה הנשיא שנחלקו בדין, אוסיף לנופך משלו, איקה בעיניו נחלקו בדין המקדש אישה במלווה ופרוטה, אם דעתה של האישה על המלווה שלדעת רבי נתן דעתה על המלווה ואינה מקודשת, ולא לדעת רבי יהודה הנשיא דעתה על הפרוטה ומקודשת. נמצא שרבי מאיר ורבנה נחלקו במחלוקת רבי נתן ורבי יהודה, אם המקדש במלווה ופרוטה מקודשת או לא. מביאה הגמרא הלכה נוספת בעניין אומנים שקלקלו. אמר שמואל טבח אומן שקלקל, הנותן בהמתו לשוחט אומן כדי שישחטנה ונתנבלה לו בשחיטה, חייב לשלם. וכל שכן אם נתן לשוחט שאינו אומן, אם נתנבלה, חייב לשלם, כי מאחר ואינו בקי, לא היה לו לשוחטה. למה אומר שמואל שטבח אומן שקלקל חייב לשלם? משום שמזיקו, פושע הוא, ונעשה כאומר לו שחוט לי מכאן בצד זה, ושחט לו מכאן בצד אחר. שואלת הגמרא, למה לי למימר מדוע הוא צריך שמואל לומר גם מזיקו וגם פושע הוא? מתרצת הגמרא, היא אמר, אם שמואל היה אומר רק מזיקו, אבי אמינה הייתי אומר שקלקול זה דומה לאונס. ולכן דימה שמואל את דינו לאדם המזיק שחייב בתשלומים, אף כשהזיק באונס, כדי ללמדנו, שאני מילי באיזה אופן חייב השוחט, איך דקאבית בשכר, דווקא באופן שעשה בשכר. ולכן חייב השוחט, אף כשקלקל באונס, כמבואר לעיל בדף חבב עמוד א' במשנה. כדי ללמד, שאני מילי באיזה אופן חייב השוחט, איך דקאבית בשכר, דווקא באופן שעושה בשכר, ולכן חייב השוחט, אף כשקלקל באונס. ואף על פי שעושה בשכר, לא חייב באונס, מכל מקום באונס, שהוא כאין גניבה, חייב כמו אדם המזיק. והיינו משום שעושה בשכר, דינו כשומר שכר שחייב בגניבה. ולכך יש לחייבו אף באונס שהוא כאין גניבה. אבל איך דקאבית בחינם, באופן שעושה בחינם, היה צד לומר שלא יתחייב. מאחר ודינו כשומר חינם שפטור בגניבה, הוא הדין שפטור על אונס כאין גניבה. כמה שמלן משמיע לנו שמואל, פושע הוא. ללמד שההיזק הזה דומה לפשיעה וחייב אפילו בחינם. כיוון שהיה צריך לתת דעתו שמה בהמה תזוז בשחיטה, והיה לו להיזהר בה. מקשה רב חמה בר גוריא על שמואל מברייתא שמבואר בה שרק בעושה בשכר חייב. איתי ויקשה רב חמה בר גוריא לשמואל שנינו בברייתא, הנותן בהמה לטבח כדי שישחטנה ונבלה, נתנבלה לו בשחיטה, אם הוא שוחט אומן, פטור, ואם הוא שוחט הדיוט חייב. ואם נותן שכר, ואופן שהבעלים נתנו שכר לשוחט, בין אם היה השוחט אדיוט, בין אם היה השוחט אומן, חייב. ואם כן מבואר בברייתא הזו ששוחט אומן ששחט בחינם ונתנבלה לו בשחיטה, פטור. קשה על שמואל שמחייב אומן אפילו אם שחט בחינם. אמר להישיב שמואל רב חמה בר גוריא, לעקר מוכח, אין לך מוח בקודקודך. אתה הוא מרבנן, בא אחד התלמידים מהישיבה, כמו תבלי וחזר והקשה לשמואל מהברייתא. אמר להישיב לו שמואל, אשתה שקלת מהי דשק על חברך. עכשיו נטלת את אותה נזיפה שנטל חברך, כיוון דקאמינה לכו, אנא רבי מאיר, וכאמריתו לי רבנן, אני אמרתי לכם את דעתי כשיטת רבי מאיר, ואתם מקשים עליי משיטת חכמים שחולקים על רבי מאיר. ושמואל מוכיחם על כך שהיו צריכים לדקדק בדבריו שהם כשיטת רבי מאיר. עמי לא די כתמי לשני אומר, מדוע לא דקדקתם בדבריי שאמרתי שהטעם לחייב את השוחט ומשום, שמזיק הוא פושע הוא ונעשה כאומר לו שחוט לי מכאן ושחט לו מכאן. מן איטלי אי סברה, מי התנה שסובר שיש לחייב שוחט משום שלא דקדק בשחיטתו? הרי זו שיטת רבי מאיר. דה אמר שיש לחייב אדם שעל ידי מעשיו נוצר נזק משום די מבא אלי למירמי הנפשי. היה צריך לתת את ליבו שלא יזיק ולדקדק יותר במעשיו. אם כן, היו צריכים התלמידים להבין מדברי שמואל שדיבר בשיטת רבי מאיר ואילו הברייתא, שממנה הם הקשו על שיטת שמואל, זה כשיטת חכמים. מברר את הגמרא, איכן רואים מדברי רבי מאיר שאדם צריך לתת אל ליבו שלא יזיק. שואלת הגמרא, היי רבי מאיר, איזה הוראה של רבי מאיר למד שמואל שכן דעתו בעניין הזה? הילי מה הרבי מאיר, שמה תאמר שלמד זאת שמואל, מהוראת רבי מאיר המובאת בברייתא להלן, והגמרא מביאה פה בסוגריים, קלן, קוף למד נון סופית, סימן לשלושת המשניות שתביא הגמרא להלן, קוף. כשרו בעליו במוסירה, למד לצבוע לו אדום, ונון נשברה כדו. אם כן, מביאה הגמרא לנסות להבין מאיזה הוראה של רבי מאיר למד שמואל שכך דעתו בעניין הזה, שהאדם צריך לתת אל ליבו שלא יזיק, דתנן, שנינו במשנה לאל בדף ממהי עמוד ב', כשרו בעליו לשור במוסירה בחבל שקושרים אותו בו, ונעל בפניו כראוי בדלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה, כלומר בשמירה פחותה, ויצא השור והזיק, עדינו, שבין אם השור תם ובין אם השור מועד חייב בעליו את השלומי נזקו. אלו הם דברי רבי מאיר, ולכאורה, הטעם שמחייב רבי מאיר משום שהוא סובר שאדם צריך לתת אל דיבו שלא יזיק, והיה צריך לנעול היטב בפני השור באופן שלעולם לא יוכל לצאת ולהזיק. דוחה הגמרא ואומרת, הטעם בקראי פליגי, שם במשנה נחלקו בביור הפסוקים, ומה שרבי מאיר חייב שם זה מגזירת הכתוב, ואין זה מחמת שסובר שאדם צריך לתת אל דיבו שלא יזיק. מנסה הגמרא ללמוד את שיטת רבי מאיר מהמשנה להלן. אלא אומרת הגמרא, הרבי מאיר, אולי רבי מאיר מהמשנה הזו, דתנן, שנינו במשנה לקמן בדף קוף עמוד ב', הנותן צמר לצבע, לצבוע לו אדום וצבעו שחור, וכן אם נתן לו צמר שיצבע לו בשחור וצבעו באדום, רבי מאיר אומר, נותן לו הצבע לבעל הבית דמי צמרו, אבל לא את דמי שבחו, כיוון שכנאו בשינוי. ולכאורה, טעמו של רבי מאיר שמחייב משום שהיה צריך לתת אל ליבו, לעשות מה שבעל הבית ביקש, ויש לדמות לשוחט, שקלקל בשחיטתו, שהיה עליו לשים לב, שלא יזיק. דוחה הגמרא ואומרת, אתם בידיים כלאו מיני. שם במשנה מחייב רבי מאיר כיוון שעשה בידיים ובכוונה תחילה את ההפך ממה שביקשו ממנו. אבל אין כך הדבר באומן השוחט שלא התכוון כלל להזיק. אלא אומרת הגמרא, הרבי מאיר, יש ללמוד את שיטת רבי מאיר מהברייתא לקמן. דתניא שנינו בברייתא נשברה כדו ברשות הרבים ולא סילקה לא פינה את השברים וכתוצאה מכך נתקלו אנשים בשברי הכד. וכן אם נפלה גמלו ברשות הרבים ולא העמידה, וכתוצאה מכך נתקלו אנשים והוזקו, רבי מאיר אומר חייב בנזקן בתשלומים של הנזק שנגרם. והחכמים אומרים פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. אין בית דין יכולים לקופו לשלם, אבל כל זמן שאינו משלם חייב המזיק עונש מן השמיים. וקיימלן בנתקל פושע ופליגי, מקובל בידינו שנחלקו רבי מאיר וחכמים בברייתא הזו, האם אדם שהולך ברשות הרבים וחדו על שכמו ונתקל ונפל לארץ, האם יש להחשיבו פושע? דעת חכמים שנחשב אנוס בהתקלותו, ולכן אינו חייב בתשלומים על הנזקים, ודעת רבי מאיר שהבעלים נחשב פושע בהתקלותו, ולכן הוא חייב בנזקים שעשו הגמל והקד בשעת נפילתם. מכאן מוכח שדעת רבי מאיר שאדם שלא נזר מספיק שלא ייגרם נזק על ידי מעשיו, יש לו דין של פושע ולא של אנוס. ולכך גם מומן שקלקל בשחיטתו חייב אפילו אם עשה בחינם. כי לעניין הילוך בדרכים כל אחד יש לו דין של אומן, ואם נתקל הוא כאומן שקלקל, ולכך יש ללמוד מכאן לדין אומן שקלקל. רבי יוחנן אומר את הגמרא מחייב גם בשוחט מומחה ביותר. אמר רבא בר בר חנה, כך אמר רבי יוחנן, טבח אומן שקלקל בשחיטתו חייב, ואפילו אומן מומחה ביותר כטבחי ציפורי שהם מאוד מומחים וזהירים בשחיטתן, ולגביהם המכשול הוא כאונס גמור. מקשה הגמרא שהיה מעשה שרבי יוחנן פטר את השוחט משום שהיה מומחה. שואלת הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן אחי, האם נכון הדבר שרבי יוחנן מחייב גם שוחט מומחה? ואמר רבא בר בר חנה, עובדה וכמי דרבי יוחנן, מעשה שהיה לפני רבי יוחנן בכנישתא דמעון, בבית הכנסת שהיה ביישוב מעון, שאומן קלקל בשחיטת תרנגולים. אמר לי רבי יוחנן לשוחט, זיל הייתי ראיה דממחית לתרנגולים ואף תרח, לך תביא ראיה שינחה שוחט מומחה ואפתור אותך מהנזק. הרי לנו שלרבי יוחנן שוחט מומחה פטור. מתרצת הגמרא לא קשיא, כאן בכנישתא דמעון מדובר בשוחט ששחט בחינם, כאן מה שאמר רבי יוחנן שאפילו שוחט מומחה חייב, מדובר בשוחט ששחט בשכר, כי עד אמר רבי זעירא, כן מצינו שאמר רבי זעירא שאדם הרוצה שיתחייב לו הטבח לשלם אם יקלקל בשחיטתו, יקדים לו דינר שישלם לו מראש סכום מועט כדי שיחשב שומר שכר, ואז יהיה חייב לשלם על הקלקול. והטעם שצריך להקדים לו דינר ולא די בזה שיפסוק לו דינר, כותב הרמה, משום שפעמים שאין הטבח מושך ומקביע את הבהמה ושומר צריך קניין. עוד הוא כתב שייתכן שאינו רוצה למשוך משום שיודע שמתחייב בכך. לכן אם יקדים לו מעות נעשה שכירו ויהיה חייב על הקלקול. מקשה הגמרא מברייתא שמשמע שיש לחייב מומחה אף שעובד בחינם. מי טבעי שנינו בברייתא במסכת בבא בתרא דף צדיק ג' עמוד ב', המוליך חיטים לתחון לממונה על תחינת החיטים כדי לתוכנם, ומוטל עליו ללטות את החיטים במים וכן לקודשן במכתשת כדי להסיר הקליפה החיצונה כדי שתהיה סולת נקייה, ולא קדם הוא לתתן ועשאן, ומתוך כך נעשה קמח סובין, קמח גס וגרוע, או שנעשה מורסן שאינו גס כמו הסובין, וכן אם נתן קמח לנחתום לאופה כדי שיפה לו פת ועשאו פת ניפולין, ועשה לו פת שנשברת ונופלת מיד כשנוטלים אותה, או שנתן בהמה לטבח לשוחט כדי שישחט לו ונבלה ונתנבלה לו בשחיטה, ושלושת האופנים הללו חייב האומן מפני שהוא כנושא שכר, משום שדינו כמו נושא שכר, ומשמע מזה שבאופנים אלו מדובר שלא עבדו בשכר, ומכל מקום חייבים כשומר שכר. תרץ לגמרא, הימה, כך יש לומר ולגרוס, הטעם שיש לחייב בשלושת האופנים שהובאו בברייתא להל, מפני שהוא נושא שכר, שמדובר שקיבל שכר עבור עבודתו, ולכן יש לחייבו מדין שומר שכר, אבל אומן שעושה בחינם, אכן יהיה פטור. במסכת חולין דפתת עמוד א', מביאה הגמרא חמישה דברים שפוסלים את השחיטה. אחד מהם פסול אגרמה, מעניינה הכרעה והטיה, שמכריע ומטה את הסכין של שחיטה חוץ למקום השחיטה. מגיד משנה בהלכות שחיטה פרק ג' הלכה י"ב ברמב"ם מפרש שהגרמה מלשון גרמה מעלות, ומשמעותו שהגביע הסכין ושחט שלו במקום השחיטה. נחלקו בזה תנאים. לדעת חכמים צריך שישייר כלשהו בכל מקום השחיטה כולו, והיא מגרים אפילו במיעוט שחיטתו, אף ששחט את רוב הקנה במקום שחיטה פסול. לדעת רבי יוסי ברבי יהודה די שישייר מלוא החוט על פני רובה, ואף על פי שבמיעוטה יגרים די בזה ששחט את רוב הקנה בהכשר, ולכן שחיטתו כשירה. מספרת הגמרא, הוא מגרמותה, מעשה בשוחט ששחט בתוך אחת מן הטבעות, שהרי קנה הבאמה מורכב מטבעות טבעות העשויות מסחוס, כמין עצם רכה, ולאחר ששחט את רובה, איתה את הסכין וגמר את השחיטה בין הטבעות. וברש"י מבואר שיש דין הגרמה בשאר טבעות הקנה, והיינו שאם התחיל באחת משאר הטבעות לשחוט, צריך לגמור שם את השחיטה כולה, או את רובה, לדעת רבי יוסי ברבי יהודה. ואם יצא מן הטבעת באמצע השחיטה, הרי זו הגרמה. אם כן, מעשה בשוחט ששחט בתוך אחת מן הטבעות, ולאחר ששחט את רובה איתה את הסכין וגמר את השחיטה בין הטבעות, דעתה היא לקמי דרב. נשאלה השאלה לפני רב, מה דין הבאמה? טרפי, יטריף רב את הבאמה כדעת חכמים, כיוון שנגמר בפסול, ופטרי לטבח מלשלום מדמי, ופטר את השוחט מלשלם על הנזק שיטריף לבעלים את הבאמה. פגעו בי רב כהנה ורבסי באוגה, ורפגשו רב כהנה ורבסי את בעל הבאמה, אמרו לי, אבית בך רב טרטי, רב פסק לך שני פסקים שסותרים זה את זה. ואומרת הגמרא, מה הייתה כוונתם של רב כהנה ורבסי? מה היא טרטי? מה הייתה כוונתם באמירת טרטי? אילי מה טרטי לגריות, האם נאמר שכוונתם לומר לבעל הבאמה שבשני הדברים פסק לו רב שלא כהוגן? דבר ראשון, די בא אלי להכשורי כרב יוסי ברב יהודה. רב היה צריך להכשיר כדעת רב יוסי ברב יהודה הסובר, שבאופן ששחט את רוב הקנה בהכשר, שחיטתו כשרה אפילו אם יצא חוץ למקום השחיטה. וטרפה כרבנן, ורב עשה עמו שלא כהוגן, שיטריף לו את הבהמה כדעת חכמים שפוסלים את השחיטה כיוון שנגמר בפסול. ודבר שני, שעשה רב שלא כהוגן ואינם כרבנן, גם אם רב סובר כדעת חכמים שיש להטריף את הבהמה כיוון שגמר בפסול, דיבי לחיוב ולטבחה. היה עליו לחייב את השוחט על כך שיטריף את הבהמה, ואם כן, ממה נפשך הפסיד לך רב שלא כדין? דוחה הגמרא ואומרת שלא ייתכן שזאת הייתה כוונתם של רב כהנה ורב אסי. ומי שרי למי מרקיעי גבנה? האם מותר לומר כן ותניה? ישנה משנה במסכת סנהדרין דף חפתת עמוד א', לכשיצא הדיין מן הסנהדרין, לא יאמר לבעל דין אני מזכה וחבריי מחייבין, אבל מה אעשה שחבריי רבו עליי? ולכך יצאת חייב, על פי רוב. אסור לדיין לעשות זאת, ועל זה נאמר בספר משלי פרק י' פסוק י' ג', הולך רכיל מגלה סוד. המגלה סוד חברו, הרי הוא הולך רכיל, ואף אם לא סיפר הדברים לפני מי שנאמר עליו, אבל חברה היטלי, והתגלה הדבר גם אליו. וטעם הדבר, כדי שיהיו הדיינים אהובים אצל בני האדם, כך אומר הרמב"ם בפירוש המשניות במסכת סנהדרין. אלא מסבירה הגמרא כוונתם של רב כהנא ורב אסי לומר לבעל הבהמה שרב פסק לו תרתי למעליותה, שני פסקים לטובה, שאף שבשניהם פסק לחומרה, מכל מקום זה היה לטובתו של בעל הבהמה. דבר אחד, דלא אוכלך ספק איסורה, בזה שיחמיר לו כדעת חכמים שפוסלים את השחיטה, גרם לו לבעל הבהמה שלא יאכל ספק איסור, הוא מנעך מספק זילה, ובזה שפטר את השוחט מלשלם מעות על הנזק שנגרם, מנע את בעל הבהמה מלעבור בספק על איסור לא תגזול. ופסק כן משום שהסתפק עם ההלכה כרבנן שמטריפים את הבהמה, או כרבי יוסי ברבי יהודה שמכשיר. ולכן מספק עשרה באכילה, אבל פטר את השוחט, כיוון שאם היא כשירה, הרי השוחט פטור. מביאה הגמרא הלכה נוספת בעניין אומנים שקלקלו. איתמר נאמר בבית המדרש, אמרה דינר לשולחני בשביל שיבדקנו אם הוא טוב, ויקבלנו מחברו, ואמר לו שהוא טוב וקיבלו, ולבסוף נמצא דינר רע. מה דינו של השולחני? תני חדה בברייתא אחת שנינו, שהדין בזה שאם השולחני הוא אומן, הרי הוא פטור, ואם הוא אדיוט, הרי הוא חייב. וטניה אידך בברייתא אחרת נאמר בין אומן ובין אדיוט חייב. אמר רב פאפא כי טניה אומן פטור, כגון השולחנין דנקו ואיסור שהיו מומחים גדולים דלא צריכי למגמר כלל שאינם צריכים עוד להתלמד, ואם הראה לך זה מומחה ונמצא הדינה רע, הרי זה בגדר אונס ופטור. הברייתא שאמרה שחייב עוסקת באופן שהראה למומחה שעדיין צריך להתלמד. הרמב״ם בלכות שכירות פרק יוד הלכה ה' כותב שדווקא בחינם פטור הבקי, אבל אם הוא שילם לו שכר חייב. כותב המגיד משנה שאף על פי שבגמרא לא נזכר בראיית המטבעות חילוק בין בשכר לבין בחינם, יש לדמות את הדין הזה לדין טבח אומן שאם הוא בשכר חייב. ומסביר התשבץ שאומן שעושה בחינם פטור כיוון שהוא אומר מה שנראה לו ומה יש לעשות, וכי מפני שהוא אומן יהיה חייב באחריות נזקי הבריות, אבל כשהוא נוטל שכר אינו נוטל שכר אלא על זה שיסמכו עליו יתחייב באחריותו. אם הוא אדיוט ואינו מומחה אפילו אינו נוטל שכר חייב מדינה דגרמי, לפי שלא היה לו להכניס את עצמו במה שהוא אינו יודע. שואלת הגמרא, אלא במה יטעו? אם מדובר באומנים גדולים כל כך, במה הייתה טעותה? מתרצת הגמרא, טעו בסיכת ההדתה. טעו במטבע חדש, המטבע הישן נפסל והעמידו חדש במקומו. האיש עתה דנפק מיתות אי סיכתה, שרק עכשיו יצא המטבע הזה לשוק, ולכך לא הספיקו לעמוד על צורתו. סיכתה הכוונה לאותן שתי חתיכות ברזל שהן כדי יתידות קטנים, וחקוק בהם המטבע ומניח השולחני האסימון בין אותן שתי יתידות של ברזל ומכה בקורנס בכל כוחו בפעם אחת על גבי יתד העליון, ובכך נעשה המטבע. כך מפרש השיטה המקובצת. הביאה הגמרא מעשה באישה שהרתה דינר לרבי חייא שהיה מומחה, ולבסוף נמצא רע וחייב את עצמו. ספרת הגמרא היא איתתה דאיחזיה דינרה לרבי חייא. מעשה באישה שהרתה דינר לרבי חייא כדי שיבדוק אם הוא טוב ויכולה לקבלו מאחרים. אמר לה רבי חייא מעליהו, מטבע טוב הוא, למחר אתה לקמי. למחרת באה לפנה ואמרה לי, אחזיתי, הראיתי את המטבע הזה לאחרים, ואמרו לי, בישהו ולא כנפיק לי, דינר רעו ואינו יוצא בשוק. אמר לי, אומר רבי חייא לרב, זיל חלפי נהלה, תחליף לה את המטבע הזה במטבע אחר, וכתוב הפנקסי דין עסק ביש. תכתוב בפנקה זה הוא סחורה רעה, כלומר בחינם הפסדתי מטבע הזה, כיוון שלא היה לי לראותו. ומה שהוא ציווה לכתוב כך בפנקסו, משום שבא ללמד שמצד גמילות חסד אין מצווה לראות מטבע אם יש ספק שיפסיד מכספו, וכיוון שיכול לטעות ויהיה חייב, שוב אין לו מצווה. ואפילו אם יהיה חייב רק לפני משורת הדין, כמו שתבהר הגמרא בהמשך, מכל מקום, אם הוא אדם שעושה תמיד לפני משורת הדין הרי הוא פטור לראות, אבל אומן שאינו עושה לפני משורת הדין ואם איתה יהיה פטור, יש לו מצווה לראות. כך מסביר חידושי ערים. שואלת הגמרא, ומה ישנה דנקו ואיסור דפטירי משום דלא צריך אלי מגמר? במה שונה דינם של המומחים הגדולים שהגמרא ביירה לאיל שפטורים כשטעו משום שאינם צריכים להתלמד? רבי חייא נמי לאו למגמר קבאי. הרי רבי חייא גם כן היה בקי במטבעות כל צורכו, ואם כן מדוע חייב רבי חייא לשלם? מדוע חייב רבי חייא את עצמו? מתרצת הגמרא, רבי חייא לפני משורת הדין הוא דעבד. רבי חייא חייב את עצמו לפני משורת הדין, אף שמעיקר הדין לא היה ניתן לחייבו, כיוון שהיה מומחה. הביאה הגמרא את דרשתו של רב יוסף שיש מצווה לאדם להתנהג לפני משורת הדין. כדתני רב יוסף כמו ששנה רב יוסף בברייתא, מסכת בבא מציע דף למד עמוד ב', נאמר בתורה בספר שמות פרק חי פסוק חף, שיתרו יועץ למשה רבינו והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון. והפסוק נדרש כך, והודעת להם, זה בית חייהם שצריכים לעסוק בתלמוד תורה. כמו שנאמר בתהילים קופיוטט, הורייני השם דרך חוקיך, ודרשו במדרש בתהילים, עשה אותה דרך לפניי, כלומר גלה איך להלוך בה. ובמסכת בבא מציע בדף למד עמוד ב', פירש רשי שבית חייהם היינו ללמדם אומנות להתפרנס. וכתב שאי אפשר לפרש הכוונה לתלמוד תורה, כיוון שכבר כתוב בתחילת הפסוק חוקים ותורות. הפני יהושע מבאר ששני הפירושים של רשי כוונתם לדבר אחד, משום שוודאי לא ניתן לפרש כפשוטו שהכוונה לתלמוד תורה, כיוון שכבר כתוב בתחילת הפסוק. כמו כן לא ניתן לפרש שכל כוונת הפסוק זה רק שצריכים לעסוק באומנות, כיוון שדבר זה לא היה צריך משה להודיעם וללמדם. ועוד שמשמעות המילה בית חייהם אין משמעותה חיי שעה, לכן צריך לומר שבא משה להודיעם שעם זה שמצווים לעסוק בתלמוד תורה מכל מקום לא יתבטלו מן האומנות, כעניין שנאמר באבות פרק ב' משנה ב', כל תורה שאין עם הדרך ארץ בתהילה, ואם כן האומנות נקראת בית חייהם לפי שעיקר חייהם לתלמוד תורה. בהמשך הפסוק נאמר את הדרך, דורשת הגמרא זו גמילות חסדים, כיוון שנאמר הדרך בהי הידיעה, הדרך הידועה, דרך השם להלך אחר מידותיו. ילכו זו ביקור חולים, שהוא מקיימה בהליכה לבד בלי שום מעשה, כמו שהגמרא מסיקה במסכת בבא מציעא שם, שבן גילו נוטל מן החולה אחד משישים מחוליו. בה, זו קבורה, שיש מצווה להתעסק בקבורת מתים, כי המתעסק במצוות קבורת המת אין תכליתה, אלא בה, כי אינו מצפה לתשלום גמול והוא חסד של אמת. את המעשה, זה הדין, כי הנעשה על פי הדין הוא המעשה הראוי להיעשות, אשר יעשון זו לפני משורת הדין, שיש מצווה לנהוג לפני משורת הדין. הביאה הגמרא מעשה בריש לקיש שהרה מטבע לרבי אלעזר והודיע לו שסומך עליו. ריש לקיש אח ולי דינר לרבי אלעזר, ריש לקיש הרה דינר לרבי אלעזר כדי שיבדוק אם הוא טוב ויוכל לקבלו מאחרים. אמר, הישיב לו רבי אלעזר מעל יהו, הדינר הזה הוא טוב. אמר לריש לקיש לרבי אלעזר, חזי דהלך כסמכינה, דע לך שאני סומך עליך, ואם תאמר לי שדינר טוב הוא, אקבלנו מן האחרים. אמר לי, הישיב לו רבי אלעזר לריש לקיש, כי שמחת עליי, מהי לממרה, מה כוונתך בזה שאמרת שאינך סומך עליי, האם כוונתך די משתקח בישה בעינה להחלוף עלך? שאם יתברר לבסוף שהדינר הזה הוא רע, אני אצטרך לשלם לך דינר חדש תמורתו? ואתו דאמרת, הרי אתה בעצמך אמרת, שדין זה רבי מאיר הוא דדין דינה דגרמי, רבי מאיר דן דינה גרמי, כלומר שמחייב את הגורם הפסד לחברו בדרך גרמי, מה אליו רבי מאיר ולא סביר עלן כבתי, האם אין כוונתך הייתה לומר שרק רבי מאיר סובר כך, אבל אין אנו סוברים כמותו? אמר לי, ישיב לו ריש לקיש, לא, לא זו הייתה כוונתי, אלא כוונתי הייתה שזו דעת רבי מאיר וסביר עלן כבתי, וכך אנו סבורים כדעתו של רבי מאיר, שאדם שהזיק בגרמי חייב לשלם לחברו. ודעת רשי במסכת בבא בתרא דף כ"ב עמוד ב', וכן הרמב״ם, שאין הבדל בין דין גרמי לדין גרמה בנזיקין שמבואר לאל בדף סמך עמוד א' ובעוד מקומות בשס, שפטור לא בגרימת הנזק ולא בדין, ולא אמרו בכל מקום גרמה בנזיקין פטור, אלא להפוטרים בגרמי, אבל אלו שמחייבים בגרמי גם בגרמה בנזיקין יהיה חייב. אבל הים של שלמה כותב שרשי מחלק ביניהם, וכן אסמה וקצות החושן כתבו שגם הרמב״ם מחלק ביניהם. דעת הרצבה והמורדכי שאין הבדל בין גרמי לגרמה במהות גרימת הנזק אלא בדינם, שכל הזק המצוי ורגיל לבוא קראו גרמי וכנסו בו רבנן והוא חייב, וכל הזק שאינו מצוי ורגיל קראו גרמה ולא כנסו בו. וביאר אסמה שבהזק הרגיל מפני שחייבו בו חכמים קראו גרמי, כלומר שהגרמות לא באו מעצמם אלא מאדם המזיק שגרם להם, ובהזק שאינו מצוי שפטרו בו חכמים קראו גרמה בנזיקין, משום שהגרמות באו מכוח הנזיקין מעצמם ולא מכוח האדם המזיק. מבררת הגמרא מאיזה הוראה של רבי מאיר רואים שמחייב בדינא דגרמי. שואלת הגמרא, אי רבי מאיר, מאיזה הוראה של רבי מאיר יש ללמוד שהוא סובר כך? אילה אם רבי מאיר אם תאמר שיש ללמוד את שיטתו מהמשנה לקמן, והגמרא מביאה פה בסוגריים את האותיות ד' ל' מ' ופ' כסימן לארבע ממרות שתביא הגמרא בהמשך. ד' זה דן את הדין, ל' לצבוע, מ' מסכך ופ' מחיצת הכרם שנפרצה. אומרת הגמרא דתנן, שנינו במשנה במסכת בכורות דף כוח עמוד ב', דיין שדן את הדין בדיני ממונות וטעה, ובטעותו זיקה את החייב, פסק שהנתבע פטור, אף על פי שבאמת הוא חייב, או שחייב את הזכאי, חייב את הנתבע אף על פי שהדין הוא שהוא פטור, וכן מורה הוראה שפוסק בדיני תומה וטהרה וטעה, ובטעותו טימא את הטהור, פסק על פירות שהם טמאים, ועל פי ההלכה היו הפירות הללו תאורים, ולכך לא נזערו בהם ונטמאו על ידי שרץ, או שתיאר את הטמא פסק על פירות טמאים שהם תאורים, ואחר כך התבררה טעותו, וצריך לומר שבעל הבית ערב את הפירות הללו יחד עם פירות תאורים אחרים שהיו לו, וכשנתבררה טעותו של החכם נמצא שעכשיו כל הפירות הם טמאים, מחמת ההוראה המוטעת של החכם. הדין הוא, מה שעשה עשוי, הדין שהורה קיים ואינו יכול לבטלו, וישלם מביתו למי שנגרם לו נזק על ידי הוראתו. הרי שרבי מאיר מחייב אף על הזק שאינו נעשה בידיים אלא על ידי גרמי. דוחה הגמרא ואומרת, היית מרעלה, הרי כבר נאמר שם בגמרא, אמר רבי אילה, אמר רב, והוא מה שאמרה המשנה שהדיין ישלם מביתו, נאמר דווקא באופן שנטל הדיין עצמו את הממון שדנים עליו ונתן אותו ביד לבעל הדין השני, ואם כן הוא מזיק בידיים, וממילא אין להביא מפה ראיה שדנים דינא דגרמי, שמחייבים את מי שהזיק בגרמי. אז מה כן המקור להלכתו של רבי מאיר שדנים דינא דגרמי? רצינו מאוד ללמוד את זה היום, אבל השעה דוחקת, השעה הסתיימה. אנחנו חותמים את לימוד דפינו היומי עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה על דף צדיתת. אומן שהודיע לבעל הבית שגמר לתקן תליתו, האם עובר בעל הבית בבלטלין על עיכוב שכרו? שאלה שנייה, אישה שאמרה לאיש שיעשה לה תכשיטים ויקדשנה, מדוע אינה מקודשת? עד שיגיעו התכשיטים לידה. שאלה שלישית, איך אפשר להעמיד את מחלוקת רבי מאיר וחכמים במקרה הזה? שאלה רביעית, איכן מצילים שסובר רבי מאיר שאדם שלא נזר והזיק נקרא פושע? שאלה חמישית, על מי נאמר הולך רכיל מגלה סוד? והשאלה האחרונה, אומן שטעה במטבע, האם יש חילוק בין נוטל שכר לחינם? התשובה בתוספות. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי דלת בהלול תפשין עין וף, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את הדף התשעה ותשעים של מסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי, ה' בהלול תפשין עין וו, ונלמד את הדף המאה, דף קוף, ממסכת בבא קמא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, הוראת תורה ותשובה וכל מילה דמיטב, ממקור הברכה. חלכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.